אז ברוך השם אנחנו שוב נפגשים בין קויסלב וסמדש. בשבוע שעבר הייתי בחוץ לארץ, גם שם ברוך השם יש הרבצת תורה גדולה, אבל תמיד כפי שאני אומר, כשאני חוזר ארצה, טוב לחזור למשפחה, טוב לחזור לארץ קודשנו, וטוב לחזור לשיעורים הקבועים. והשבוע אנחנו מסיימים את חומש במדבר, ובפסוק האחרון של חומש במדבר, בסוף פרשס מסי, אלה המצוות והמשפות מה שציבו השם ביד מוישה, אל בני ישראל בארץ מואב, על ירדן יריחו. אלה המצוות. איזה מצוות מדובר? אז בספר חזקוני כותב, קורבנות, נדורים והגאולה. דהיינו מצוות שכתובים בפרשיות האחרונות. בפרשס פנחס למדנו על הקורבנות, בפרשס מטויס למדנו גם על הנדורים, אבל גם על הכשר כלים. אז האם מצווה ססי להכשיר את הכלים? טבילס כלים, כל הראשון נמונים כמצווה ססי. אבל הכשר כלים, אף אחד ממוני המצווס לא מונה כמצווה ססי, והסיבה מאוד פשוטה. טבילס כלים לא בא להתיר את האיסור, אבל הכשר כלים מדובר בכלים שנלקחו מן הגויים במלחמת מדיין, והכלים שבשלו בהם או תגנו בהם או צלו בהם מחלות אסורות, ולפיכך צריך להכשיר אותם כדי שנוכל להשתמש בהם. אז דעת רוב הראשונים שהכשרת הכלים, אם זה כלים שמשתמשים במים על ידי הגלה, כלים שמשתמשים בהם באש על ידי ליבון, לא מדובר במצווה ססי, אלא בהלכה מסוימת מהלכות איסור והיתר. אחד הוא בין רבי ישראל ירושלים, וזה הסמק. שניים מבעלי התוסס או שלושה מבעלי התוסס כתבו ספרי מצוות. הסמג, הסמק והירעם. רב מוישה מקוצי, רב ינקב מקורביל ורב אלעזר ממץ. אלה שלושת בעלי התוסות שכתבו ספר המצוות, ובסמק, מצווה קוף צדק חט, הוא מונה תפילס כאלם, לא תפילס כאלם, והכשורס כאלם כמצוות עשי. אבל לא מכוח המצווה האחרונה של חומש המויס, הפסוק שקראתי מקודם, אלא מכוח פרשס מטויס. אז בשבוע שעבר לא היה שיעור, והסוגיה מרתקת. אז אני מנצל את החזקוני בפסוק האחרון של פרשס מסי, לדבר על סוגיה שבעצם קראנו בשבוע שעבר. ויאמר אל עוזר הכהן על אנשי הצבא הבאים למלחום, זוהי זכות כזאת תורה שציבו השם אז מוישה, ואז הפסוק מתייחסת להכשרת הכלים. אך עשה זוהה ועשה כסף עשה נחוש עשה סבא עזה לסבדיל ואת האופרת. והפסוק מונה שש מיני מתכות. כל דבר אשר יהיה באש תעבירו באש ותואר, וכל דבר אשר לא יהיה באש תעבירו במים. והפסוק הזה מתייחס לליבון, כלי צליעה ותיגון, והגאלה בכלי בישול שמשתמשים בהם במים. אנחנו היום לא ניכנס לפרטי פרוטם איך עושים ליבון ואיך עושים הגולה ומה בין ליבון להגולה, נדבר כדרכנו יותר על שורשי הסוגיה. הספר מצוות קצר, הסמק, מונה את הכשור עשה כלם כמצווה ססי, אבל הוא יחיד מבין כל רבסינו מונה המצוות, וכולם מתייחסים לכשור עשה כלם כדיני איסור והיתר, אבל לא כמצווה עשה. גם החזקוני שציטטתי, שמפרש את הפסוק האחרון, אלה המצוות המשפוטים לנדורים, לקורבנות ולהגאולה, כבר כוסף הרמב״ם בהקדמה לספר המצוות, שהמצוות הכלליות אין מקומם במניין התרי"ג, וכאן מדובר במצווה כללית, מצווה כללית שכוללת מצוות רבות. אלה המצוות המשפוטים, אשר מוישה ציווה את בני ישראל בארץ מואב, וכפי שכותב החזקוני, גם אבן עזרא, זה כולל גם את הנדורים, גם את הקורבנות, אף על פי שהקורבנות נצטוו במצוות לחוד, והנדורים נצטוו במצוות לחוד. אלה המצוות הכלליות, ובתור יש הרבה פעמים חזרה, ציוויים כללים, שנזהה בכל מצוות השם, אלה לא מוגדרות כמצוות עשה, ואין מקומם בספר המצוות. אז בכמה מקומות בשס, עבד אזור הסמך זין, פסוחים מם דלת, כך גם במסכת חולין, יש מחלוקת גדולה בין התנאים, רבי קיבה וחבריו, אם טעם כעיקר מן התוירה, או טעם כעיקר איננו מן התוירה. דהיינו, התוירה אוסרת מחלות אסורות, אבל כאשר לא אוכלם ממשו של איסור, אלא בליה, של איסור במחלה היתר, האם זה עושה מן התורה או לא. מי שאומר טעם כעיקר מן התורה, יש לזה כמה מקורות בדברי התורה. אחד המקורות זה גאולי מדיין, הפרשה שלנו. לאחר מלחמת המדיין, קודש ברוך הוא מצווה את כל הכלים, כל הכלים שנפלו בידינו, ביד ישראל, שהיו מקדם ביד הגויים, צריך להכשיר. כל אשר יובה באש תבירו באש, כל אשר לא יובה באש תבירו במים, ומכיוון שתורה מצווה להכשרת הכלים, מכאן אפשר ללמוד שהטעם אוסר. הטעם שנבלע בכלים אוסר את המאכל, מכאן לומדים טעם כעיקר דיורייסה. מי שאומר טעם כעיקר לאו דיורייסה, אי אפשר ללמוד מגאולי מניין, כי זה חידוש, ולא לומרים, לא לומדים מחידוש. למה זה חידוש? כי הטעם שנבלע בדפנות הכלי תמיד נותן את הלב גם, ובהלכות הרובות אנחנו מתירים נותן לב גם, ולכן אי אפשר ללמוד מגאולי מדיין. ואז נשאלת השאלה, לפי המנדום הטעם כי כלב דיורייסה, וזה לא רק מחלוקת בתנאים, זה גם מחלוקת בין רש"י ותוספות, בעבוד אזור הסמך זין ובעוד מקומות בש"ס, כאשר רש"י סבור שטעם כי כדרבנן, ולא מן התורה. אז איך בכל זאת מפרשים את הסוגיה של גאולי מדיין? אז לפי פשוטם של דברים, ראשית רש"י, שפוסק טעם כעיקר לאו דיורייסה, ומן התורה יש איסור רק על ממשות של האיסור של מחלות אסורות, אבל טעם איננו עושה מן התורה, גאולי מדיין זה הוראת שעה, ולא למצווה לדורות, אבל הרמב"ן יש שיטה אחרת. ומעניין שענוידי ביהודה מדעת את הנפשי, מדור את עניון יורדי הסמנון א', כותב כי דברי הרמב"ן, והוא לא ידע שהוא מכוון לדברי הרמב"ן, בספר בדק הבית של הראו, בייס ד' שער א'. אז אינני יודע אם סיפרתי לכם, אבל אני חושב שכבר כמה פעמים הזכרתי, מה זה בדק הבית. הספרו של הרשב"ו על איסור והיתר קרוי תורס הבייס. והרשב"ו בנה לו בית גדול, בה הראו, והוא כתב ספר בדק הבית. אני חושב שגם בלשון המודרנית, גם בעברית מודרנית, בדק בית זה כאשר בודקים את הבית. יש חברות מקצועיות שהם מתמחים בבדק בית. אדם קונה דירה, ואחר כך הוא משלם כמה אלפי שקלים לחברה שעוסקת בבדק הבית, והם ימצאו מיליון ואחת פגמים בדירה שהוא קנה. לפעמים עושים את זה בטוב לב, בתום לב, ולפעמים זה מוצדק, הרבה פעמים זה לא מוצדק. אדם קנה בית, והוא רוצה לא לשלם את מלוא המחיר, יותר כדאי לו להשקיע 5,000 שקל, 10,000 שקל בחברה שעוסקת בבדק הבית, והם מוצאים מיליון מומים, ואחר כך הולכים לבית משפט, וזה מנהג רע, ולפעמים זה מגיע גם אלינו לבית הדין. אבל מכל מקום, הראו בודק את ביתו של הרשב"ו, תורס הבייס, והוא מוצא בו פגמים רבים. פגמים רבים. והראו מוצא פגמים רבים בבית הגדול שבנה על עצמו הרשב"ו, והוא קרא לספר שלו בדק הבית, ויש השגות קשות על הרשב"ו. לפעמים הראו משתמש גם בביטויים מאוד חריפים. הרשב"ו, כמו שאומרים בשפה המודרנית, לא נשאר חייב, והרשב"ו כתב ספר נוסף בשם משמרת הבית, ובו הוא שומר על ביתו מכל ההשגות של הראו בבדק הבית. והרשב"ו אומר שכל ההשגות שלך וכל הפגמים שמצאת אין בהם ממש, ומשמרת הבית בא לשמור על הבית של הרשב"ו מכל הפגמים שהראו מצא בו. ספר מרתק, כמראה הבזק הלוך ושוב, זיקוקים דינור שבין הרשב"ו ובין הראו. בכל אופן, המבנה של תורס הבייס הוא בתים ושערים, כי אין לך בית שאין בו שערים. אז בית ד' שער א', הראו וקשה למצוא שם, כי מדובר בעריכות גדולה ואין בו סעיפים ותת סעיפים. דף י' א' בספר תורס הבייס, י' א' עומד א', בייס ד' שער א'. והרמ"ו כותב חידוש עצום בשם הרמב"ן, הוא היה תלמיד של הרמב"ן הראו. והוא כותב שהרמב"ן אומר, שאף על פי שטעם לאו כעיקר מן התורה וטעם לא אוסר, זה רק טעם שנבלע באופן ישיר מאוכל לאוכל. אבל טעם שנבלע בכלי חמור יותר וכן אוסר. לכאורה זה איפכא מסתברא ממש. כי כאשר מבשלים שני תבשילים ביחד, אז הטעם שנפלט מאכל הזה למאכל אחר הוא הרבה יותר מורגש, הרבה יותר מהותי, הרבה יותר ממשי, מאשר טעם שנבלע בכלי, ואחר כך מבשלים תבשיל אחר באותו כלי, והטעם צריך לצאת מדופן הכלי לתוך מאכל. קוראים לזה בשפה הלכתית נת בר נת, נותן טעם בר נותן טעם. קודם כל הטעם נפלט מן האוכל לתוך הכלי, אחר כך מן הכלי חזרה לאוכל, אז הטעם הזה קלוש הרבה יותר מאשר כשמבשלים שני תבשילים ביחד, בשר כשר ובשר טרף, והטעם יוצא מזה לזה. אז, אבל הרמב"ן מפרש, זה גזירת הכתוב של גאולי מדיין, של כלי מדיין, וככה הפסוק מתפרש. ולפי הרמב"ן, מי שאומר טעם, לאו כי עיקר מן התורה, כי גאולי מדיין חידוש, אין כוונתו חידוש, וזה רק הוראת שעה, ולא מצווה לדורות, בטח שזה מצווה לדורות, אבל אין לך בו אלא חידושו, והתורה אוסרת רק טעם שנבלע בכלי. ומסביר הרמב"ן, מעלה היא בדיני קיילם, כמו טבילס קיילם, כמו שיש דין טבילס קיילם, וטבילס קיילם זה הלכה מסוימת למי שקונה כלי מן הגוי, כך גם הכשורס קיילם, כך כותב הרמב"ן, והרא"ו מאוד אוהב את הסברה הזו, והוא כותב שהסברה זיווה מבהיק, שהזיו של הסברה מבהיק ומאיר, זה ביטוי של הרא"ו כשהוא מביא את הפירוש הזה של הרמב"ן. והרמב"ן חוזר ומסתפק. יכול להיות שכל הדין של הכשרת כלים שלמדנו לדורות, לפי השיטה שטעם איננו כעיקר וטעם לא אוסר, אולי זה באמת רק כלים שקנו מן הגויים, כמו טבילס כלים. אבל בלי איסור בדפנות הכלי בבית ישראל, באמת לא צריך הכשרה, כי הטעם לא אוסר. או שמה הדין הזה נוהג בכל בליה בקלם, לאו דווקא קלם שנקלו מן הנוכרים. וזה מעין לא פלוג. כי אחרת קשה להבין מה זה מעלה בקלם. מה בין כלי לאוכל? זה שיטת הרמב"ן. ומדובר בשיטה לדעתי מאוד מחודשת. והרמב"ן מסופק. אולי זה באמת רק בכלי מדיין והדומה להם. רק מי שקונה כלי מן הגוי. אבל לא כאשר יהודי בביתו בשל איסור, אולי אז אומרים טעם לאו כעיקר. מה זה מספק לילה? רמב"ן פשיט לילה מאירי, וגם המאירי מביא את השיטה הזו של כלם שני ופשיט לילה, לאו דווקא כלם שבלו איסור בבית נוכרי, גם כל כלי שבלה איסור, לכולי עלמא צריך איך שכלם מן התורה, אפילו מי שסבור טעם איננו כעיקר מדאורייתא. בפרימה קודם אנחנו מוצאים שתי דרכים נוספות להסביר. לפי השיטה, וכך פוסק רש"י, שטעם איננו אוסר מן התורה, וכל הדין של בליית איסור שאוסר תבשיל זה רק מדרבנן ולא דאורייתא. אז איך מבינים את הפרשה בפרשס מטויס, את הכשרת הכלים? אז אמרתי, דרך אחת לומר, באמת זה לא דין לדורות. זה רק הוראת שעה. הרמב"ן אומר, דין לדורות ומעלה. מעלה הוא בכלם כמו טבילס כלם. פרימה קודם אומר. אף על פי שטעם לא אוסר, אבל לכתחילה צריך להתרחק ממנו, ולכן צריך להכשיר את הכלים. בדיעבד, הטעם שנפלט מדפנות הכלי לא יאסור את התבשיל, אבל לכתחילה אין לכל טעם, ולכן צריך להכשיר. ופרימה קודם כותב, שגם בדאורייתא, מצינו מושג של לכתחילה ובדיעבד. וזה חידוש של הפרימה קודם. טעם לאו כעיקר פירושו, שתבשיל של איסור שהפליט טעם לתוך היתר, איננו אוסר את מחל ההיתר מן התורה רק מדרבנן. אז למה צריך להכשיר את הכלים? גם הם לא הכשירו את הכלים, הם לא אוסרים את התבשיל, אבל לכתחילה צריך להכשיר. לכתחילה יש להימנע גם מטעם איסור ולא רק מממשו של איסור. כך כותב הפרימה קודם, יורד עשם את צד הגמל בהלכס בוסה בחולב, סיף סיידת, סיף קוטון גמל. בעצם השאלה, האם בדיני דאורייתא יש מושג לכתחילה ובדיעבד, הרחתי מנחסו של מויאדים, חלק הראשון, אני לא זוכר איזה סימן, ואתם כבר יודעים שאני לא זוכר סימנים במנחסו של. מכמה טעמים. גם משום שכשהייתי צעיר, הספר הזה לא היה בנמצא, ולכן זה לא גרסא דינקותא. את הקצויס ואת הנשיא ואת הנוידי ביהודה ואת החסמסויפר, אני זוכר הרבה יותר טוב מאשר את המלכה סושה. מכל מקום, הסיבה השנייה מאוד פשוטה, כי בדרך כלל בספרים המודרניים, כשאתה מחפש משהו במפתח, מפנים אותך לעמוד ולא לסימן. אז בספרים העתיקים, הפנו אותך לסימנים, ולכן אני זוכר את הסימנים, אבל בספרים של היום מפנים אותך לעמוד, ולכן לא נזכור את הסימנים. מכל מקום, חלק ראשון מחסור שמו ידים, כתבתי עריכות מופלגת והבאתי הרבה מקורות. והבאתי, אכן הוכחתי במקורות רבים, שגם בדיורייסה יש לכתחילה ובדיעבד. אבל בשאלה הזו עסקו שניים מחשוב ואחרוינם. לפני זמן לא רב רבי יוסף אנגל, אני אומר שאני לא זוכר את הסימנים במחסור שלה, אבל ברבי יוסף אנגל אני אפילו לא זוכר את השמות של הספרים. אני כתבתי בו השם 30 ספרים, אבל לכולם אותו שם. אבל רבי יוסף אנגל גם כתב ספרים רבים, אבל כל ספר יש לו שם אחר. אז אני לא זוכר באיזה ספר הוא דן בשאלה הזו, אבל באחד הספרים של רבי יוסף אנגל, הוא גם כותב עריכות בשאלה העקרונית. האם גם בדיורייסה יש חילוק בין לכתחילה לבדיעבד, או שמה כל המושגים האלה, בטבעם רק בדרבונן. הראשון שפלפל בשאלה הזו זה רבי ינקה ונדון, בהקדמה לספר מור וקציו. מור וקציו זה ספרו של רבי ינקה ונדון, שוכנו אחר החיים, ויש שם פתיחה ארוכה, ובפתיחה הזו הוא תוקף את הנערים הצעירים שאומרים שבדיורייתא אין הבדל בין דיורייתא לדרבנן, והוא שופך עליהם קצף רב. רבי ינקה ונדון יודע להתבטא בחריפות, אבל אין לי מושג למה הוא כל כך כעס, ועל מי הוא כעס? הוא לא כותב שמות, הוא תוקף את הנערים שכך אומרים, לא יודע. לא מצאתי בספרי זמנו איזה גודל ביסול שכותב דברים והוא מתנגד להם, אינני יודע מי הוא בפלוקטה שלו, אבל הוא כותב דברים, לא רבי יונס אייבשיץ. זה סוגיה בפני עצמה, הפעם זה לא רבי יונס אייבשיץ, אבל מכל מקום, רבי ינקה ונדון תואם בתוקף רב, שגם בדיורייתא יש דבר שלכתחילה צריך להחמיא בו, אבל בדיעבד איננו אסור, וזה מתאים לדברי הפרימגודים, כאשר הוא כותב דרך נוספת ליישב, איך נבין את הפרשה של גאולי מדיין, את הכשרת הכלים, עם טעם כלל איננו אוסר. אז יש לנו את הרמב"ן, שמצוטט על ידי הרא"ו בבדק הבייס, את הפרימגודים, ודרך שלישית אנחנו מוצאים שוב בפרימגודים, בפתיחה שלו להלכס בוסה בחולוב, הפרימגודם מבליע בדבריו, ובדרך כלל הפרימגודם תמיד מדבר בהבלעה, כי הוא קצרן מופלג, והוא כותב בשורה אחת חידושים מופלגים עד למאוד. ובפתיחה לבוסה בחולוב הוא כותב שאפשר, שאף על פי שטעם איננו כעיקר, וטעם כלל לא אוסר מן התורה, אבל משום שאין מבט לניסו לכתחילה, צריך להכשיר את הכלים. אז בדיעבד, אם מבשלים בכלים, הטעם לא אוסר, אבל לכתחילה, אין מבט לניסו לכתחילה, ולכן צריך להכשיר את הכלים, להוציא את בליית האיסור. והדרך הזו תלויה בכמה וכמה שאלות מקדימות. רק הרבד סבור שאין מבט לניסו לכתחילה, זה דיאורייסא, וסימן צדיק טס, כל הפויסקים סבורים שכל עצם המושג של אין מבט לניסוח אחר זה רק דרבנן. זאת ועוד, כל הראשונים כולם מסבירים שאין מבט לניסוח לכתחילה זה רק כאשר אדם מתכוון להרוויח ולהנות מן האיסור. אבל כשמדובר בבליה שנבלעה בדפנות הכלי, הוא לא מרוויח שום דבר, לא כמות, גם לא איכות, כי הגמרא אומרת שזה לא ישן טעם לפגם. וכשאין כאן כוונת רווח, בכוונה ליהנות מן האיסור, כל הדין של אין מבט לניסוח לכתחילה לא נאמר ולא נוהג. ולכן יש לפקפק טובה על הדרך הזו שהפרימגודם כותב בהקדמה שלו להלכס בוסו בחולוב. אז קודם כל התייחסנו לשאלה האם מדובר במצווה או רק בדין, כל הסוגיה של הכשרת כלים, ואיך אנחנו מבינים את הדין הזה לפי השיטה, שהמחלות אסורות לא נאסרו אלא כאשר אדם אוכל את ממשם של המחלות אסורות. אבל טעם שיצא ממחלות אסורות ונתן טעם במחלים אחרים איננו אסור מן התורה. אז איך מבינים את כל הסוגיה של הכשרת כלים? והבאנו פירוש אחד של רבסינו ראשונים, הרמב"ן והמאירי, ושתי דרכים נוספות שאנחנו מוצאים בדברי הפרי מגודם בשתי מקומות שונים. עכשיו, רק בקיצור, יש המון שאלות שהתעוררו בדורנו וגם בדורות שלפנינו בקשר לחומרים חדשים. אז הרבה אנחנו מדברים על טכנולוגיה שמתחדשת ומציבה בפני פוסקים שאלות שלא שערו מאבותינו. וזה בעיקר נכון בדורנו, ואני עוסק הרבה בכל תחומי ההלכה. אם זה בהלכה רפואה, אם זה בהלכה שבת, אם זה בעיסה והתר, אנחנו חיים בעולם משתנה בכל תחום, בעיקר על ידי תגליות מדעיות ועל ידי טכנולוגיות, אבל גם על ידי מכשירים פיננסיים, למשל, שלא היו בימי קדם, בהלכות ריבות, בריבית, ובהרבה תחומים שבתורה. בתפילת קיילם יש המון שאלות, אבל טכנולוגיה לא התחילה בזמננו, אלא אדם תמיד חיפש. אדם נולד עם יצר סקרנות, אתו הוא יויצם ואתו יודע יצם, ואני תמיד אומר מי היה המגלה הראשון. עוד אמר ראשון, הוא גילה את האש, הוא גילה את מקור האנרגיה הראשון שאדם גילה. מויצה שבס נהיה לו קר, נהיה לו חושך, הוא לקח שני אבנים, יקה אותם זו בזו, זה בזה, והוא גילה את האש. אז בכל דור ודור גילינו חומרים חדשים. אז כפי שאמרתי מקודם, הפסוק מדבר שש מיני מתכות. ומן התורה אין טבילת קיילים, וגם לא הכשר קיילים, אלא בששת המתכות האלה. אך, אס הזהב, אס הכסף, אס הנחושת, אס הברזל, אס הבדיל, ואס רואי פרס. אלה היו מיני מתכות שהיו ידועים בזמן שניתנו תורה לישראל. מה עם כלי זכוכית? אז כלי זכוכית זה המצאה שחוזרת אלפי שנים. ובגמורה כבר דנו בדין כלי זכוכית לגבי תומס קיילם, שבס יוטחס ועוד מקומות במסכת קיילם, ולגבי טבילת קיילם, אבל אזור עין היום מדבייז. והגמורה אומרת שמכיוון שכלי זכוכית ניתן לתקן אותם אם נשברו, היום לא כל כך מתקנים כלי זכוכית, אבל אפשר על ידי היתוך לתקן אותם, ולכן דינם ככלי מתכת. גם כלי מתכת אם נשברו, אפשר לתקן אותם. אמא שתחיה עד ביאס המושיח, סיפרה לי שהיא זוכרת בעיירות במזרח אירופה, בעיירה שלהם, היו אנשים שהתמחו בתיקון של סירים ומחבטות, והיה מאוד מצוי שהיה או סדק בסיר, או חור בסיר, והיו מדביקים טלאי, והיו אנשים שהיו מסתובבים ברחובות ובבתים לתקן את כלי את הסירים שנפגמו. זכרתי את אמא, ואמא עכשיו בבית חולים, אז שהתורה שאנחנו עומדים שיהיה לרפואתה של האיש החשוב, הפרדל בס, רבי יונס בן יומן, ונזכרתי גם, כשהזכרתי את אמא, שהיום היה יורצייט של ידידינו היקר והנפלא רבי אלימלך לימן, שהוא עומד מאחורי השיעור הזה, הוא יזם את השיעור הזה ועומד מאחוריו, ואני מלא הכרת הטוב בשבילו, והיום היה יורצייט של אביו, אז התורה שאנחנו עומדים היום בלילה, שיהיה לעילוי נשמו של רב נוסון, בן רב מאיר, אביו של אלימלך לימן, שיהיה מרציו של על כל משפחת לימן היקרה, ושידעו רק נחת ושמחה, והקודש ברוך ישלח רפואה שלהם אלה אימי מוירוסי, או אישו החשובו, פרדל בת רב יוינסן בן יומן. מכל מקום, אז יש שש מיני מתכות, וחזל אמרו, מכיוון שאפשר לתקן כלי זכוכית כשם שאפשר לתקן כלי מתכת, דין כלי זכוכית ככלי מתכת, גם לגבי טבילת קיילים צריכים להדביל כלי זכוכית, וגם לגבי תומס קיילים וכלי זכוכית דינם ככלי מתכת לגבי פשוטים, לגבי גולמי קיילים, לא ככלי עץ או ככלי חרס. אבל לא מצינו התייחסות בחזל מה דין כלי זכוכית לגבי הכשרת קיילים. האם יש בהם ליבון, האם יש בהם הג עולה. ובשאלה הזו נחלקו גדול הראשונים, וגם המחבר והרמו נחלקו מן הקצה אל הקצה. דיני תפילס, דיני הכשורס קיילים, כתובים פעמיים בשולחן אורך. קוף חוף על הביר יודע, אבל בעיקר תופנו נעלב בלחס פסח, שם יש יותר פירוט מאשר ביורדיה. תוף נון א' שוכן אוך הרחיים בלחס פסח, סיף חוב ווב, יש מחלוקת המחבה ורמו. שוכן אוך פוסק שכלי זכוכית לא צריכים שום הכשרה, אלא שטיפה בלבד, ולכן אפשר להשתמש באותם הכוסות שמשתמשים כל השנה בחמץ, אפשר להשתמש בהם גם בפסח, לא צריכים אלא לשטוף את הכלים בלבד, כך שידעת השולחן אוך, כי כלי זכוכית אינם בולעים. וזה שיטת כמה וכמה ראשונים. בכלל למה? רשב"א, הראש והר"ן. ורמ"א כותב שכלי זכוכית אי אפשר כלל להגעיל אותם, כי דינם ככלי חרס, ובכלי חרס אמרו חז"ל, שמה שנבלע בו אינו יוצא מידי דופנו לעולם. אין הכשרה בכלי חרס, ולדעת רמ"א, כלי זכוכית ככלי חרס, ולכן אשכנזים לא משתמשים בכלי זכוכית של כל השנה בפסח, אפילו לא על ידי הגלה. וזה לא מצוי הרבה בפויסקים מחלוקת כל כך קיצונית מן הקצה אל הקצה. לפי המחבר לא צריך בכלל להכשיר, כי הם לא בולים. ולפי הרמ"א, לא רק שהם בולים, אי אפשר כלל להכשיר אותם. ושיטת הרמ"א היא שיטת הרביו. מה המחלוקת? אם חז"ל לא התייחסו לכלי זכוכית, אז מה המחלוקת? מעניין מאוד. כשאנחנו בודקים בדברי הראשונים, אז שיטת השולחן ערוך מבוססת, כפי שאמרתי, על הר"ן, ראש, רשב"א, והר"ן אומר כי הזכוכית גם קשה וגם חלקה, ולכן היא לא בולעת. אז לפי בית יוסף זה תלוי במרקם, זה תלוי באופי של הכלי. ואלה הראשונים היו סבורים, אם זה גם קשה וגם חלק, אין בליעה. כשדבר איננו קשה כל כך כמו כלי עץ, ויש בו סדקים, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל באנגלית יש חומרים שהם פורוס, שיש בהם כאילו יותר חלל. מה? אולי נקבוביות, יש הגדרה, צריך להיות הגדרה, בכל אופן. אז המחבר פוסק בעקבות הר"ן והראש והרשב"א. כלי זכוכית הם קשים וחלקים ולכן הם לא בולים. המחמירים סבורים, אבל זכוכית עשויה מן החול, ולכן היא דומה לכלי חרס. כמו שכלי חרס אין בה הכשרה, גם כלי זכוכית כן. אז המחלוקת היסודית בין הפויסקים או בין הראשונים הוא האם זה תלוי במרקם ובתחושה, או מאיזה חומר זה עשוי. אלה שתי הגישות היסודיות. והמחלוקת הזו חוצה קווים. רבי ינקווה מדני אשכנזי, והוא פוסק כמו שולחן ערוך. הרב פעולם היה ספרדי, והוא דווקא מחמיר כמו הרמ"א. ברוב המקומות בשולחן ערוך, הספרדים הולכים בעקבות הבית יוסף, אשכנזים בעקבות הרמ"א, וכאן גם משני צדדים יש כאלה שחצו את הקווים בין הביס יוסף ובין הרמ"א. אבל מכל מקום, זו מחלוקת קדומה שאנחנו מוצאים כבר בימות הראשונים. עברו 500 שנה והתחילו לייצר כלי פורצליין. פורצליין זה חרסינה, כלי חרסינה, ושוב מתעורר מחלוקת. חרסינה דומה לחרס, אבל היא קשיחה יותר מחרס וגם חלקה יותר מחרס. כותב רבי ינקה ומדן, לא במוירקציו, אבל שילס יאביץ, שילס וצ'ומס, חלק א' סמסמך זין, שפשוט שכלי פורצליין ככלי מתכת ואפשר להכשיר אותם, אף על פי שבעצם הם חרס. אבל רבי ינקה ומדן כותב, אבל זה כלא כמו כלי מתכת. משנה ברורה, סיף קוטן האחרון בתוף נון א', אני חושב סיף קוטן קוף סמך גמר. היום לא הספקתי לכתוב את השיעור, משום שחזרתי אתמול אחר הצהריים מחוץ לארץ, ועדיין לא הספקתי לכתוב. במקום השיעור יש שני קונטרסים, קונטרס אחד על תשעה באב וארבעת הצומות, ועוד אחד על מסכת טובויס. בשבוע הבא השיעור יתקיים, ושבוע הבא כמובן נעסוק בעניוני דיומה, בענייני תשעה באב, בענייני עצמות, בכל אופן. משנה ברורה מצטט את פרימה קודם, שמצטט שיורי כנסס הגדולה שכלי פורצליין דינם ככלי חרס ואי אפשר להכשיר אותם. אז הרמ"א מחמיאו, לא ארמו, אלא המשנברור, פרימה גודים, שקליפו הצלה דינם כגרחס. ואפשר שגם המחלוקת הזו תלויה במידה מסוימת במחלוקת הנעל, בכלי זכוכית. כי מצד החומר, כלי חרסינה דומים לכלי חרס. מצד המראה, הם חלקים, הם קשיחים, אז אולי הם דומים לכלי מתכת. עבוד אזור הלמד ג' עמד א', יש מונה דקוניה, והגמור אומרת דינם ככלי חרס, וזה המקור הראשון של כלים מצופים. איך אנחנו מתייחסים עכשיו לסכנים לכלים מצופים? אז מדובר בכלים שעיקרם חרס, אבל יש בהם ציפוי, ונחלקו רשי ורבן אותם איזה ציפוי, לפי רשי ציפוי של עבר. דהיינו אחד ממיני המתכת. ולפי רבנו תם, ציפוי זכוכית. ובספולמוס ענק בין הפויסקים, וזה גם סיף בשוכנוך, זכוכית זה סיף חובוב, זה סיף חוב גמל, מונה דקוניה. ולפי הגמור הזה, דינוי ככלי חרס. והמחבר פוסק כמור רבני תם. מדובר בכלי שמצופה זכוכית, ולכן השוכנוך סותר את דבריו. כי יפי השכנוח אפשר להכשיר כלי זכוכית. הם לא צריכים הכשרה. אז למה אותם הכללים שמצופים זכוכית, דינם ככלי חרס ואי אפשר כלל להכשיר אותם? כאשר כלי זכוכית לא צריכים הכשרה, אבל אחרי השכנוח סותר את דברי עצמו. אז המשנה ברורה, בעיקר בביאלוכה, נביא שני פירושים מהראש והתוספות, שם בעבוד אזור הלמד גמל. והם מסבירים, שכלי שיש לו רק ציפוי זכוכית גרוע מכלי שכל כולו זכוכית, כי הציפוי מטבעו הוא דק מאוד, ולכן הבליעה עוברת דרך הציפוי וחודרת לתוך כלי החרס, והיא גם נפלטת מן החרס, וחרס אין לו הכשרה. פירוש נוסף, בגלל שנצרף בכבשן, וכשצורפים זכוכית ביחד עם חרס, ומכיוון שגם הזכוכית עשויה מן החול, ולכן הם כאילו מתמזגים ונעים דומים זה לזה מכל מקום. כבר רבי סיינו הראשון הם התמודדו עם טכנולוגיה מתקדמת. מה הדין זכוכית? מה הדין כלים מצופים? מצופים מתכת או מצופים זכוכית? אחר כך כלי פורצוליין. יש מחלוקת בכלים שיש בהם תרכובת. של חרס ומתכת גם יחד. יש המון פרטים ופרטי פרטים בסוגיה זו. והמחלוקת האחרונה זה ממש בין גדולי זמננו, כלי פלסטיק, האם אפשר להכשיר אותם או לא. היום משתמשים המון בכלים של פלסטיק. בדרך כלל כמדומני לא בארוחות מאוד מכובדות, אבל באמצע שבוע בפרט כלים שילדים אוכלים בהם, רגילים אנחנו לעשות שימוש רב בכלים של פלסטיק, גם כלי אוכל וגם כלי בישול וגם בעיקר כלי אוכל מהדינם. אז זה איגרס מוישה מחמיר שאי אפשר להכשיר כלי פלסטיק, והטענה המרכזית שלו, איך נדע? לא מצינו בגמור, לא מצינו בראשונים, לא מצינו בפויסקים. לעומת החומר של האיגרס מוישה, מנחס יצחוק חלק עם הסמן פלסטיק, עין סמך זין, חלקס יעקב, חלק בי סמקוף, סמך גמל, הם היו מחותנים, והחלקס יעקב, שהיה מרדכי יעקב ברייש, מציריך, פויסק חשוב, הוא כותב שהוא דיבר עם מהנדסים, והם מומחים, והם אמרו, ברור שהכלי גם בולע, וגם מפליט, ולכן הוא פוסק שאפשר להכשיר כלי פלסטיק, והמנחס יצחוק, סומך על הבדיקה, ועל העדות של המחותן שלו, והוא כותב שאפשר להכשיר כלי פלסטיק, ואני חושב שהלכה כמותם. משום שאנחנו סומכים על אנשי מדע. במסכת נידה מבואר שבדיני נידה, חכמים שאלו את הרופאים, ואין בין רופאים למהנדסים. למה לא נסמוך על אנשים שנותנים חוות דעת מקצועית, מכוח הידע שבידם, ואנחנו סומכים, פוסקי הלכה, תדיר סומכים על אנשי מקצוע, אחרת איך נדע? ומכיוון שהדבר נבדק על ידי מהנדסי חומרים, וזה תחום מסוים בהנדסה, אני חושב שהלכה כמו המנחס יצחוק, כמו החלקס ינקב, שאפשר להגעיל כלי פלסטיק. שונה הדבר כאשר מדובר במומחים שאינם מומחים. אז יש תשובה במהרשם, תשובה מעניינת בקשר למהרשם, לכלים מורכבים, שיש במרכבים גם של מתכת וגם של חרס, האם אפשר להכשיר אותם או לא. ובעל תבועת שמש, הוא היה אחד מגדולי ליטה, רב מוישה שמואל שפירא, ראש ישיבת בן יעקב, התכתב עם המרשם, זה יכול להיות? לא. אז היה עוד גדול בליטה שבמקרה קראו לו רב מוישה שמואל שפירא. הוא כתב ספר תבועת שמש, ושמש זה ראשי תיבות מוישה שמואל שפירא. והוא מתפרמס עם המרשם, והוא כותב שהוא שמע שרב זיינבל קלפיש, שהיה מחשובי הרבנים בוורשה, דיבר עם הבית חרושת, והם אמרו לו שאפשר להכשיר את הכלים האלה. לא יודע מי הוא מדבר, עם מי הוא דיבר בבית החרושת, עם הפקיד, עם הרואי חשבון, עם הפועלים שעומדים ליד הכבשנים, לא כתוב שם בדיוק עם מי הוא דיבר, אז איך הם אמורים לדעת? איך הם אמורים לדעת? אנשים שמדביקים את התוויות, מי הוא דיבר בבית החרושת? לא יודע, לא כתוב שם. אני מפקפק אם הוא דיבר עם אנשי הנדסה, אם היה בבית חרושת מהנדסים שידעו מה הם עושים, לא יודע. אבל כאשר גדול בן זמננו מתקשר עם גורמים מוסמכים, אנשי מדע שיודעים על מה הם מדברים, אז אפשר לסמוך עליהם, ולכן אני סבור, וכך אני פוסק למעשה, שאפשר להכשיר כלי פלסטיק. בכלל יש פולמוס גדול. לא הייתי מדבר על זה אילולי ראיתי שכמה וכמה ספרים כבר נדרשו לעניין. אז בשנים האחרונות עשו הרבה בדיקות הנדסיות, וכלי המתכת שלנו לא בולים. בליעתם כל כך מועטה שכמעט ואין בליעה. ודאי שזה לעולם לא מגיע לשישים, לא הבליעה ולא הפליטה. ויש כאלה שכתבו לפי זה, שלא צריך להכשיר כלים וכלים לא אוסרים, ואני מתנגד להנחה הזו בכל תוקף, ואני לא חושב שאנחנו נתלוש עכשיו 40 עמודים מתוך שלחנו חורחיים ועוד 35 עמודים מתוך שלחנו חיורדיה. אם נעשה כן, יהיה הרבה יותר קל לקבל סמיכה מהיום והלאה, כי יש סימן תוף נון א', הוא סימן מאוד מורכב ונוכל לדלג עליו עוד כמה סימנים בשלחנו חורחיים. אבל אנחנו לא נתלוש את כל הדפים האלה מהשולחן אורך, ואני לא חושב שנתחשב בבדיקות האלה. ויש בו גם שאלה שנוגעת להשקפה, להשקפת ההלכה, וגם אנחנו מוצאים כמה מקומות בשס, שמה יחסו הדובור לקלקולו, ומכיוון שמדובר בטכנולוגיה מתקדמת, והטכנולוגיה בזמננו מתקדמת בקצב כל כך מהיר וכל כך מסחרר, אז כנראה שהמתכות שלנו שונים מהמתכות שהיה לפני מאות שנים. תשובה סרט בז, יש תשובה מדהימה על כלי ציני. התשובה לא נכתבה בציניות, אלא כנראה שמדובר בכלים שהובאו מסין, מצ'יינה, והוא מגדיר אותם כלים שבאו מציני, ורצו לדעת אם הם בולים או לא בולים, והוא עשה בדיקה. אני לא יודע אם הבדיקה הזאת כל כך משכנעת, אבל הבדיקה של הדבז היה, הוא לקח חלק של החומר הזה, והוא הדליק אותו באש, וזה בער. אז הוא אומר, זה מוכיח שזה בולע. כי אם זה לא בולע, איך זה יכול לבעור? כי הוא הניח שרק מה שנבלע בדפנות הכלי יכול לשמש כדלק, כחומר בעירה, אבל לא עצם הכלי. אני לא יודע למה. עצם הכלי גם יכול לשמש כחומר בעירה, תלוי בדרגת החום, אבל כל דבר יכול לבעור אם החום מספיק חזק, בכל אופן. אז אנחנו רואים שהרדב"ז עשה בדיקה, בדיקה שבעיניו הייתה בדיקה אמינה. ואני אומר, אנחנו עושים בדיקות כאשר יש לנו ספקות בשוליים, ספקות ספציפיות. החומר הזה, האם הוא בולע או לא, אבל לא נבטל יסודות הלכתיים שנמסרו מדור אחרי דור על ידי בדיקות מדעיות, וגם יש חשש טכנולוגיה מתקדמת. אז יכול להיות שהיום הכלים לא בולים, מחר ימצאו טכנולוגיה אחרת, והמתכות יהיו עוד יותר דקות ויותר עמידות, והם כן יבלעו. למה אני אומר שכנראה שהמתכות השתנו? משום ש מה שסיפרתי מקודם, מה שאמא סיפרה לי, שהיה מאוד מצוי בסירים ובמחבטות, שמרוב שימוש היו בהם חורים וסדקים, והיו מלחימים אותם, והיו מדבקים עליהם טלאי וטלאי על גבי טלאי. אני לא חושב שבזמננו מצוי בכלל שיש חור בסיר או חור במחבט במתכות המודרניות. אז כנראה שהמתכות היום דחוסות יותר וממילא בולות פחות מאשר היה בימי קדם. ואף על פי כן, לדעתי אנחנו ממשיכים לנהוג לפי השולחן ערוך, לפי המסורה, ולא לבטל את כל הדינים של הכשרת כלים. אז עסקנו היום בסוגיה מרתקת וסוגיה מעניינת של הכשרת כלים שיש לו קשר מסוים לפרשס השבוע. באיזה שם בשבוע קרוב נעסוק בענייני עצומות מן הפן ההלכתי, אבל בכל זאת כבר בירחנו ביחס החוידש של חוידש מנחם אוב, וביום שישי הקרוב זה כבר ראש חוידש אוב, והגיע הזמן להתבונן קצת במהות הימים. אז בשבס קודש שעובר עלינו לטויבו, קראנו את האפטוירה של ירמיהו, פרק ראשון בספר ירמיהו. אני הייתי בחול וקראו מטויס, קראו פנחס, אבל האפטוירה קראנו את אותה הפטרה, וזה הפרק הראשון בספר ירמיהו. והקודש ברוך הוא נגלה לירמיהו הנביא, וירמיהו היה הנביא שליוות כלל ישראל בזמן הקשה והכאוב והנורא של החורבן של בית ראשון. ובספר איוב, שלפי דברי חז"ל נכתב על ידי ירמיהו, ירמיהו גם מקונן את מר גורלו, חוץ מהקינות על חורבן ירושלים ועל גולס ישראל, הוא אומר, אני הגבר, ראה אני בשבט עברתו, והנובי מקונן, כן, 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 כמובן מגילת איכה, מה אמרתי? איוב. מגיל הסכו, נכתבה על ידי ירמיהו, והוא מקונן את גורלו, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו להיות עם בניו חביביו, עם בני ישראל, בתקופה כל כך קשה. ובנבואה הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רואה ירמיהו? והוא אומר, מקל שקד אני רואה, והקדוש ברוך הוא אומר, זרח וויס, כשויקד אני על דבורי, לעשותו, והקודש ברוך הוא אומר לו שאני הולך להחריב את הבית ולהגלות את ישראל מעל אדמתם. וזה הרמז של מקל שקד, רמז מילולי, מילולי גרידה, מקל שקד, אני שוקד על דברי לעשותו. אבל בירושלמי פרק אחרון של מסכת תענית אנחנו מוצאים רמז נוסף. למה שקד? אז כתוב בירושלמי שימי הכנתה של שקדים מהפרח עד לפרי זה חף א' יום, 21 יום, רמז ל-21 יום שבין 17 בתמוז ו-9 באב. רמז ל-21 יום מאז שהבקיעו את חומת העיר ירושלים ונלחמו עד שריפת ההיכל וחורבן הבית בתשעה באב, וזה רמז נוסף של מקל שקד. ואני אומר, מכיוון שניתנה רשות, גם לי יש שני רמזים במקל שקד. אני רואה שאני מוסיף מליבי מעבר לדברי הירושלמי. פרק ראשון של מסכת מעשרות אנחנו עומדים, שהשקדים מרים בתחילתם, אבל בסופם הם הופכים להיות מתוקים. עוד למדנו שם במעשרות וגם בחולין דף חב דלת. יש שקדים מרים שהם לעולם אינם הופכים להיות מתוקים, אבל גם אותם אפשר לקנות מכסף מעשר, כי יוכל המתכון על ידי האור. על ידי האש אפשר לבטל את מרירותם ולהפוך אותם להיות מתוקים. ואני אומר שהקודש ברוך הוא רומז לי ירמיהו הנביא ואומר לו, אני יודע כמה קשה יהיה לך. כמה קשה יהיה לך ללוות את ישראל ולראות בכאבם ולראות בחורבנם ולראות בצערם. והנביא ירמיהו נותן לכאב שלו ביטוי גם במגילת איכה וגם בספר ירמיהו, והקדוש ברוך הוא רוצה לחזק את רוחו ואומר, מקל שוקד אני רואה, וכמו שקדים שתחילתם מר אבל סופם מתוק. וזה רמז לגולס ישראל. כל הגלויות בדרך מן הדרכים הם מפתח של גאולה. הרבה פעמים אמרתי, ואני מרגיש שיש בזה אמת, מנהגנו, מנהג אשכנז, אנחנו אומרים פרקי קינות רבים כאשר אנחנו יושבים על הרצפה. ובקינה האחרונה שאומרים בתשע בבוקר, אל ציון ואוריה, כולם קמים על רגליהם ועומדים את זה בעמידה. ומה הטעם? למה לא גורים את כל הקינות בישיבה על האדמה, כמנהגם של האבלים? אומרים אל ציון ואוריה כמו אישה בצעיריה. אישה בצעיריה ולא אישה באובדן ילדיה. המקונן מדמה את צער הגלות לצעירי לידה. צעירי לידה כואבים עד לבעוד. אף אחד שיושב כאן לא יודע בדיוק מה זה צעירי לידה וכמה הם כואבים. אבל קצת אנחנו יודעים, מנשתנו, מבנותינו, מדובר בכאבים, לפעמים אישה זועקת מרוב כאב, אבל אוי לי אישה שאף פעם לא הרגישה צעירי לידה, וכל אישה משתוקקת. כי מתוך הכאב הזה, בוקע השמחה הגדולה ביותר שבן אנוש יכול לדעת. ואין שמחה יותר גדולה מאשר לגדל ילדים, מאשר לזכות לילדים. מה שקוראים בשפה פשוטה יידיש נחס. יידיש נחס, נחת יהודית. והמקונן אומר, הגלות כואבת. היא כואבת ימים של כאב, אוקיינוסים של דמעות, אבל בעומק ליבנו אנחנו מאמינים שבו תבוא הגאולה, וכל הגולו זה רק מפתח לבוא הגאולה, ולציון ועריה כמו אישה בצעיריה, כמו צעירי לידה שמתוכם בוקעת שמחה גדולה, ולכן אנחנו קמים על רגלינו כשאומרים את הקינה הזו. וזה הסיפור של רבי עקיבא בסוף מסכת מכות, כשהם, הוא וחבריו, רואים שועל יוצא מקודש הקודשים, והם בוכים, והוא מצחק, והם אומרים, למה אתה מצחק? למה אתם בוכים? מאותה סיבה שאתם בוכים, לכך אני מצחק. והמהר"ל מסביר שרבי עקיבא רואה את אורות הגאולה מתנוצצים דווקא מתוך חשקת הגלות. ואומר המהר"ל, שלעולם תפארת הגאולה תלויה בקושי הגלות שלפניה. הבית הראשון היה גדול ומפואר מהבית השני, משום שהגלות הייתה 400 שנה, ובבית השני הגלות הייתה 70 שנה. ולעולם תפרט הגאולה, תלויה בעומק הגלות. אומר המהר"ל, אפשר לשער בדמיוננו כמה גדולה, וכמה נשגבה תהיה הגאולה שלמה אחרי אלפי שנים של גלות. לא 70 שנות גלות, לא 400 שנים של גלות, אלא אלפי שנים. ולכן אנחנו אומרים כמו אישה בצעיריה, ואני אומר שהקודש ברוך הוא רומז לירמיהו, מה אתה רואה ירמיהו? מקל שקד אני רואה, אומר לו הקודש ברוך הוא, שקדים תחילתה מר וסופה מתוק, כך גם גלות ישראל, עוד הקודש ברוך הוא רומז לו. גם שקדים מרים, אפשר להמתיק אותם, איך? על ידי האור, על ידי האש, ותוירנים שלה על האש, הרי כוי דבורי כאש נאום השם, ומה שגרם לחורבן של בית ראשון, כתוב בנדורם פיילף של היבוכו בתוארת תחילו, הבית חרב באבון ביטול תורה, הבית יבנה בזכות תלמוד תורה. וזה הרמז של שקדים מרים, אפשר להמתיק אותם על ידי אש, זה הדרך לצאת מן הגלות. ובתפילת נחם אנחנו אומרים, כי אתו השם באש יצאתו, ובאש אתה עתיד לבנותה. הבית חרב באש, והבית עתיד להיבנות בזכות אש של תורה. אז יהיה רצון שנזכה תמיד ללמוד וללמד, ובזכות תלמוד תורה שנזכה בקורא בימינו לראות בבניין ציון וירושלים, בקיבוץ נדחי ישראל, בביאז גואל צדק, במהרו ויומנו, אמן.